שלום וברכה לכולם. אפשר להוריד קצת, זה ככה מפחיד כזה. ואם נחרבנו, כך כותב הרב זצ"ל באורות הקודש במשפט הידוע, ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו באבון שנאת חינם, נשוב וניבנה והעולם עמנו ייבנה בזכות אהבת חינם. מה שקורה למשפטים שהופכים להיות נכסי צון ברזל, שלפעמים, כיוון שהם כל כך גדולים ומחזיקים את המרובה, הם גם סלוגנס, ואז הם נשמעים ככה פשוטים. וביטוי של אהבת חינם, שנאת חינם, הופך להיות לביטוי סתמי. זה נכון לדברים שהם פשוטים, שהם אמיתיים, ולפעמים נכון שכך נשאר בהבנה ולא ננבור ונעמיק יתר על המידה, כי צריך להבין את חומרת השנאה קודם כל סתם, כי אדם צריך להבין כמה צריך לסלוד משנאה וכמה צריך לנטות לאהבה. בכל זאת צריך קצת להעמיק ולהבין במה נחרבנו ונחרב העולם עמנו בשנאת חינם, ומדוע הביטוי הזה שאותו קובע הרב קוק, אני לא מכיר לביטוי הזה מקור לפניו, של אהבת חינם, הוא כל כך יסודי. הוא הרי לא רק איזו אנטיתזה בצליל לשנאת חינם. שנאת חינם איננה שאני שונא ללא סיבה. איך מספרים חז"ל והגדת הידועה על קמצא ובר קמצא, שעל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, שם מופיעה שנאת חינם, אבל צריך להעמיק בה. כדי להבין את המושג וממנו להבין אולי בעזרת השם אהבת חינם, ובזה להמשיך בפעמים הבאות. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. זה פתיחה של גמרא יותר ארוכה, על תרנגול ותרנגולתא חרוב ביתר. שם כמה אגדות חורבן יסודיות מאוד. מה היה בקמצא ובר קמצא? סיפור ידוע. ההוא גברא, שהיה לו אוהב בשם קמצא ושונא בשם בר קמצא, והוא מזמין, הוא שולח את השליח שילך להזמין את קמצא, והשליח מזמין את בר קמצא, ובר קמצא מגיע לתוך הסעודה שהוא עושה בירושלים. אנחנו רוצים כל הזמן להבין את המושג שנאת חינם, שם הביטוי הוא דרחמי ובעל דבבי, אוהבו היה קמצא ושנואו, בעל השנאה, היה בר קמצא. הוא מזמין את קמצא ורואה מולו את בר קמצא, ואז מתחיל המסע ומתן ביניהם. הוא מבקש לגרש את בר קמצא מהמקום, ובר קמצא אומר לו שהוא ישלם את דמי סעודתו. הוא אומר לו שיגרש אותו בכל זאת מהמקום, בר קמצא מבטיח חצי דמי הסעודה כולה. הוא לא מוכן גם לזה, ובר קמצא מבטיח את כל דמי הסעודה. הוא לא מוכן גם לזה, בר קמצא עוזב את המקום, אבל כאן בעצם מתחיל סיפור קמצא ובר קמצא. כי על זה עוד לא חרבה ירושלים. כי זה סיפור רע מאוד של שנאה, אבל כאן עוד לא חרבה ירושלים. בר קמצא עוזב את המקום ומגיע למסקנה הבאה. אם ישבו פה כל תלמידי החכמים של ירושלים ולא מיחו, משמע דניחא להו. שימו לב טוב למילים, משמע דניחא להו. לא משמע דלא אכפת להו. משמע דניחא להו. זה ביטוי נורא. זה כאילו ביטוי חיובי, נוח להם להיות פה. זה טוב ככה? אם כך הוא אומר, אני הולך ומלשין על היהודים, ואז מגיעה הטרגדיה שגומרת. הוא הולך אל הקיסר ואומר לו, היהודים מרדו בך. הוא אומר לו, תוכיח שמרדו בי. הוא אומר לו, תגיד להם שיביאו קורבן ויקריבו לך, הרי בית המקדש אמור להיות לכל האומות. הוא בדרך מפיל מום בקודשים, ובשעה שהוא מטיל מום בקודשים, הוא דואג לזה שאי אפשר יהיה שיקריבו את הקורבן, והוא אומר, תראה, אם היהודים ימרדו בך, הם לא יסכימו להקריב את הקורבן. וזה מה שהתרחש אחר כך, ואז יוצאת שמועה שהיהודים מרדו בקיסר, וכך מתחיל סיפור החורבן. אבל לא זה סוף הגמרא. כשהיה המום הזה בקודשים, המום היה שהוא הטיל שם דוק שבעין. זה סוג של מום. והמום הזה הוא מום שאי אפשר להקריב איתו עכשיו את הקורבן. בוא ניכנס לפרטים. קורבן של גויים, קורבן של ישראל, לא חשוב. באותו? הוא מגלה שהמום הזה הוא מום שאי אפשר להקריב אותו את הקורבן, ואז על פי הגמרא הולכים לרבי זכריה בן אבקולס. מגיעים אל רבי זכריה בן אבקולס, זה נוסח הגמרא בגיטין, שם המקור של קמצא ובר קמצא. רבי זכריה בן אבקולס מתלבט בבעיה הבאה. בעצם צריך להרוג את בר קמצא. כי אם נהרוג את בר קמצא, השליחות לא נעשתה, בר קמצא לא יגיע, הוא מת בדרך, הוא לא חוזר אל הקיסר, ולא יגידו שהיהודים מרדו. לבר קמצא על פי זה בהגדרה ההלכתית, ישנו דין של רודף, הוא מסוכן עכשיו, צריך לפתור את הבעיה עם בר קמצא. אבל אומר רבי זכריה בן אבקולס, אם נהרוג את בר קמצא, אין שאלה מדינית, בר קמצא מסכן את העם ברגע זה, זה ברור. אבל אם נהרוג את בר קמצא, יאמרו, מטיל מום בקודשים, דינו מיתה. זה מה שישאר בהיסטוריה. וזה לא נכון. כי מטיל מום בקודשים, כלומר מי שמטיל מום בבהימה שכבר מיועדת להקדש, לקורבן, אין לו דין מיתה, יש לו דינים אחרים. לכן פוסק רבי זכריה בן אבקולס, לא נהרוג אותו. ועל זה אומר רבי יוחנן, וזה סיפור קמצא ובר קמצא, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו. רש"י אומר, ענוותנותו סבלנותו. זה מעניין, זה הפוך לגמרי ממה שבדרך כלל אנחנו גומרים בהגדה הזאת. כלומר, מה שרב סריה בן אבקולס נכנס לפלפול וראה את הדברים לטווח ארוך ואמר יאמרו מטיל מום בקודשים יארג, זה סברות בית מדרשיות שאין מקומן כאן עכשיו בשעה של כזה סכנה. והיית צריך לפתור את הבעיה. אם רב סריה בן אבקולס כרגע מסכן עם שלם, אז תפתור אחר כך את הבעיות ההלכתיות שלך עם מה יאמרו על מטיל מום בקודשים. עד כאן הגמרא בגיטין. ולפי הנוסח הזה של האגדה, יש כאן שני סיפורים. סיפור אחד על השנאה, שסיאו הוא שגם החכמים שישבו שם לא מיחו, ומסקנתו של יהודי פשוט, איננו יודעים מי הוא. אולי גם הוא מעשירי ירושלים, אולי לא. אגב, אולי הוא בנו של קמצא, בכלל בר קמצא? לא יודע. אבל מסקנתו של החכמים מיכה גורמת לו לדברים האלה שנובעים מתוך אותה שנאה, זה חלק א' של הסיפור. וחלק ב' של הסיפור הוא שכשבאו אל רבי זכריה בן אבקולס מגדולי הדור או גדול הדור ושאלו אותו מה עושים בהלכה הזאת, הוא ענה תשובה פרווית, והוא בסבלנות רבה אמר לא להרוג אותו, ואי ההריגה שרפה את היכלנו ושרפה את מקדשנו. זה לפי הנוסח בגמרא במסכת גיטין בדף נ"ז ואגדות החורבן. אבל אותו מדרש, כמו שהוא, מופיע במדרש רבה באיכה רבה. שם הוא מופיע על הפסוק בני ציון היקרים ועל ההשוואה לבנות ציון המסולאות בפז. כך נקראות בנות ציון במגילת איכה. חז"ל שואלים, מה פירוש בנות ציון המסולאות בפז? מזה יגיעו עוד מעט לקמצא ובר קמצא. זה מדרש מדהים. אותו דבר, אבל עם כמה שינויים. חז"ל אומרים שבנות ציון המסולאות בפז פירושו שכשהיו בנות ציון מסכימות לקידושין בכתובה, הן היו כל כך עשירות ונחשבות שבשביל לדבר היה צריך לדבר לפי מדד של פז. כלומר, שם דיברו במדדי לא סילבר, רק גולד. על פחות מזה, כלומר, הקודים של המטבע שאיתה הם דיברו בכתובות היה פה לא מבזבזים את הזמן על פחות מזהב. וזה הפירוש, אומרים חז"ל, בני ציון היקרים. הם היו מאוד יקרים. זה יקר. וכשהם רוצים להראות עד כמה הם היו יקרים, הם אומרים שכשהיו עושים סעודה לא היו מזמינים אלא את הנכבדים וכולי, מעשה בקמצא ובר קמצא. ואז מסופר על הסעודה הזאת. יש שם כמה הבדלים קטנים, חשובים, אני רוצה לגעת רק בנקודה אחת. שם אין בכלל את הסיפור של מטיל מום בקודשים יהרג. את כל שלב הביניים הזה שהלכו אל רבי זכריה בן אבקולס ושאלו אותו, המדרש לא מביא. ואינני רוצה עכשיו להיכנס לשאלה החשובה מהו המקור הראשון, הגמרא בגיטין או המדרש באיכה. זאת שאלה חשובה מאוד. נטייה היא להגיד שהמדרש באיכה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. לא המדרש בכלל באיכה, אלא זה, כי הוא מה מקורו, לא חשוב כרגע. שם מופיע דבר חשוב מאוד. אין שם את כל הפסקה הזאת של מטיל מום בקודשים יהרג. כמו שאמרתי, לא הולכים אל הרבי לשאול אותו מה עושים במקרה הזה. שם מהסעודה בר קמצא הולך ישר אל הקיסר, והקיסר משתכנע ומתחיל המרד. אז איפה רבי זכריה בן אבקולס מופיע שם? הוא מופיע שם רק במשפט אחד. וישבו שם חכמי ירושלים, ורבי זכריה בן אבקולס אף אימהם. שומעת את ההבדל? כבר לפי הגמרא, רבי זכריה בן אבקולס לא היה שם בסעודה. הוא ישב בבית, הוא ישב בחדר ולמד. ובאו אליו אחר כך לשאול שאלה, והתשובה שלו היא סיפור שתיים. אבל לפי המדרש יש סיפור אחד. ורבי זכריה בן אבקולס ישב שם. ואז אומר המדרש, אן ותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו. נו, עכשיו מה זה אן ותנותו? סבלנותו? שהוא לא אמר שצריך להרוג מטיל מום בקודשים? זה הרי לא רלוונטי. אז מה לפי זה הפשט אן ותנותו? מוכרחים להגיד שאן ותנותו פירושו אי ההתערבות שלו בעוול שמתרחש פה לעיניהם. איך ייתכן שדבר כזה נעשה לבר קמצא? אגב, זה סיפור מרתק. כל ילד יודע קמצא ובר קמצא. אתם שמתם לב פעם שהיחיד שלא נמצא בכלל בסיפור זה קמצא, כי אף אחד לא הגיע אליו. קמצא הלך לאיבוד. הרי השליח הלך לחפש את קמצא, מצא את בר קמצא, נו, ישאל הילד לפני שנרדמים, ומה קרה לקמצא? זה בפרק הבא. ומה רצה השליח? הוא עשה את זה בכוונה כדי להצבן? או בטעות? סתם, זה באמת היה אולי איזה בר קמצא, בן של קמצא כזה, עולם דווקא בן, אבל אחד שישאל בבלבל, הם היו מאוד דומים? זה היה ידוע, הסיפור שבר קמצא הוא שונאו של המערח? דרך אגב, מי החוטא הכי גדול פה? המערח, לא? והוא יצא אנונימי מכל העסק. שמו לא הותר לפרסום עד היום. הוא בכלל יצא חלק. בר קמצא, זה שנפגע בפגיעה שקשה לתאר אותה, הוא מחריב ירושלים הראשון. וגדול עולם רבי זכריה בן אבקולס לא מחה. זה לא בסדר, מוסכם עליי, לא מחה זה לא בסדר. אני לא מוריד את הערך שלא מחה. טעה בשיקול הדעת בפסיקת הלכה. איפה זה נמצא ליד המערח הזה שכל עניינו זה שנאה וכבוד? זאת אומרת שכשמדברים על שנאת חינם, ודאי שמדברים גם על התנהגות רעה מאוד. אבל כנראה שהגמרא והמדרש לא הסתפקו רק בזה, כי הם לא התמקדו במערח שכל אחד מאיתנו היה מתמקד בו. הם התמקדו בשני האנשים שבעצם אולי אנחנו היינו מתמקדים בהם הכי פחות. כי בינינו אפשר להבין את בר קמצא, אי אפשר להסכים איתו לעולם, יש גבול, אי אפשר ללכת להלשין, עד כאן. ראינו את זה בהיסטוריה היהודית. את המערך אי אפשר להבין, את רבי זכריה בן אבקולס. אני רוצה לומר מה אני חושב שיש כאן לגבי רבי זכריה בן אבקולס על פי המדרש. לפי הגמרא, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס זאת סוגיה בפני עצמה. איך פוסק, איך מנהיג צריך לדעת לפעמים להתרומם מעל האמת ההלכתית אל האמת האמיתית. זה נשמע משפט מסוכן. חז"ל אומרים, כל דיין שדן דין אמת לעמיתו, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו נעשה שותף למעשה בראשית. שואל הגאון מווילנה, מה זה דין אמת לעמיתו? מה, יש דין אמת לא לעמיתו? איזה מין מושג זה? זה לא מוריד ממושג האמת שאני אומר שזה יהיה אמת לעמיתה? כלומר, שאר האמיתות זה מה? זה קצת פחות? סופרלטיבים תמיד מורידים מהמשפט. למה צריך את זה? אומר הגאון, כל דיין שדן דין אמת לעמיתו, אפשר לדון דין אמת, אבל הוא לא לעמיתה של המציאות. ואז זה לא דין אמת לעמיתו. זה דבר גדול, אבל זה לא שייך למושג של שנאת חינם. מה היה החטא לפי המדרש רבה באיכה? איך באמת יכול להיות שחכמים ניחא להו? אני, זה החלק שלי הכי מפריע בגמרא, המושג ניחא להו, אני לא יכול להסתדר איתו. ולדעתי, הביקורת הכי קשה, ניחא, אני מבין, אתה סותם את העיניים, אני מבין, אתה טעית, אני מבין, אין לך כוח, אין לך אומץ להגיד. ניחא? איך זה יכול להיות? תגידו, נו, הגמרא אמרה ניחא להו. אני אענה על ידי גמרא אחרת. היא קשורה להפטרה שקראנו השבת בשבת חזון. איך אמר ישעיהו? איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה ועתה מרצחים. כספך היה לסיגים, סובעך מהול במים. שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. הרבה פעמים הביטוי לגבי כנסת ישראל בנבואות, הביטוי הנוראי שמתייחסים בו הנביאים אל עם ישראל כזונה, מופיע כדי לתאר את בגידתה של כנסת ישראל באישה. זנות, את הליכתה לאלילים, לאיש אחר. עברו שוב על פרק א' בישעיהו, זה פלאי פלאות. אין לזה רמז. לא מדובר שם על עבודה זרה. לא מדובר שם על בן אדם למקום. מדובר שם על חברה רקובה. על מערכת משפטית, אבל חברתית רקובה. איך הסתיים הפסוק? יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. רש"י שואל שאלה אדירה. יתום לא ישפוטו, אז זה לא בסדר. בא יתום והם לא שפטו אותו. מגיע לו משפט צדק. שואל רש"י, אבל ריב אלמנה, הרי בכלל לא בא אליהם. אז מה עם השמים? היא לא באה. וריב אלמנה לא יבוא עליהם. הרי הוא לא בא אליהם. אני תמיד חשבתי שהפשט הוא וריב אלמנה לא יבוא עליהם, זה לא נכנס להם ללב. אבל זה לא פשט בפסוק. רש"י מתאר מה היה שם, זה רש"י מדהים. רש"י אומר, יתום לא ישפוטו. מגיעים לבית הדין יתום, ואחריו מגיעה אלמנה. קוראים ליתום להיכנס. הוא נכנס פנימה. את הפרוטות האחרונות שהיו מצויות בכיסו, בעולם הבודד שלו, הוא השקיע כדי להגיע ולקבל טיפת התייחסות מהמערכת. הוא יוצא אחרי זמן מבית המשפט, האלמנה פוגשת אותו, היא הולכת להיכנס עוד 5 דקות, ושואלת אותו, נו, מה היה במשפט? והוא אומר לה, חבל על הזמן. הכל רקוב. היא אומרת, את היתום הם לא ישפוטו, אז אליי הם התייחסו. היא פשוט עושה אחורה פנה וחוזרת הביתה. רש"י, במקום בישעיהו. העוול הוא שהמערכת רקובה. שאני לא יכול להצביע אפילו על השופט ששפט לא נכון. כי בכלל לא הגיעו אליו. היא כל כך רקובה עד כדי שהיא מסודרת. הכל רשום. האלמנה לא הגיעה להתלונן מעולם. סימן שזה רקוב. מי עומדים במרכז כתב האישום של ישעיהו? השרים. מה זה איכה הייתה לזונה קריה נאמנה כאן? לא זנות כלפי הקודש בורחו, כך ראינו, לפי החטאים. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, הנאמנות שיש בין בני אדם בחברה כבר לא קיימת, אתה לא יכול להאמין לך. הכל זונה, אחר, אני לא יודע מה אתה מתכוון ומה אתה לא מתכוון. אבל מי קיבל את כתב האישום? השרים, נכון? שרייך. בפרק הבא, בישעיהו, כתוב כך. השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. ואתם ביארתם הכרם גזילת העני בבתיכם וכו' וכו'. שואלים חז"ל בגמרא במסכת שבת, השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו, אם שרים חטאו, מי סוררים? שרייך זקנים וחטאו. מה אתה מכניס את הזקנים לעניין? אם שרים חטאו, אתם זוכרים שאני רוצה להגיע לרב שריה בן אבקולס, עוד מעט. אם שרים חטאו, זקנים מחטאו. אלא אימה, אלא אמור, השם במשפט יבוא עם הזקנים, על שלא מיחו בשרים. בכלל לא עם השרים, רק עם הזקנים. מכאן אמרו רבותינו, כל מי שיכול למחות באנשי ביתו ואינו מוחה, נתפס באבון אנשי ביתו. כל מי שיכול למחות באנשי עירו ואינו מוחה, נתפס באבון העיר כולה. כל מי שיכול למחות בעולם כולו, רש"י אומר בחברתו, בישראל, נתפס באבון כל העולם. מסביר הרב זצ"ל בעין היה, מה זה זקנים ושרים? מה זה למחות? איך עושים את זה? יסוד אדיר אדיר. העולם מחולק לשרים ולזקנים. כך הנהגה מחולקת. משה רבינו היה גם שר וגם זקן. משה רבינו היה מלך והיה משה רבינו. אבל משם ואילך יש את יהושע ואת אלעזר הכהן. ויהושע צריך לשאול את אלעזר הכהן, והוא צריך לשאול באורים ותומים. למה שאלעזר הכהן לא יהפוך להיות השר בעצמו? לא חבל על הזמן? כי חשוב מאוד שהשר תמיד יראה את הזקן, וחשוב מאוד שהזקן יהיה מעל השררה. זאת מערכת מאוד מאוד חשובה. אבל מה קורה במערכת בפועל? הרבה מאוד פעמים יש רצון דו-סיטרי לערבב את התפקידים. השרים רוצים את הזקנים כשפוטים שלהם. מה אני צריך נביא שייתן לי מוסר כל בוקר? אני אארגן לו תקציב, לא חס וחלילה לא יפה, למוסדות, לא להגדיל תורה ולהאדירה. באמת? נראה אותו אחר כך אומר לי ש... לא כי הוא מפחד, כי השיקול אומר לא כדאי להסתכסך איתו על פרט כזה אם מחר סוכם על תקציב למוסדות. והזקן אומר, ברוך השם, זכיתי, מלאכתי נעשית על ידי אחרים. אי אפשר למחות, נמחה פחות. אבל בשביל המוסדות, עם ישראל. ונוצרת מערכת שאין כבר את הזקנים שיוכלו בכלל למחות בשרים. השם במשפט יבוא עם זקנים על שלא מיחו בשרים, כי זה ששרייך סוררים בעצם, אז זה לא הגיוני, זה לא טבעי כשנמצאים ליד כל כך הרבה פיתויים. אבל איפה היה המצפן שלא נתן לשר לשרור? איבדתם את המצפן? ולא נהניתם כולכם מזה שהמצפן הלך לאיבוד כדי שלא יהיה איזה נודניק שכל בוקר אומר לנו מה לעשות ואיך? איזה מין ירמיהו הנביא כזה? לא עדיף להתארגן עם איזה רב מטעם כך? זוכר שפעם בגין הזקן זעק על מישהו החשוב שהוא רב מטעם, והיה מחאה גדולה, אז הוא אמר, אני חוזר בי, הוא רב בלי טעם. זה היה בגין הזקן, והוא התכוון אז למשהו אמיתי. אני יודע בדיוק למה הוא התכוון. הוא אמר את זה כמו שבגין היה אומר דברים בחוכמה, אבל הוא התכוון לומר, אין לנו את הצופן שאומר לנו, רבותיי, התפל יכול להתגבר על העיקר. כל יום הוא יכול להתגבר על העיקר. אני חושב שכבר 54 שנה, רק על חלק מהשנים האלה אני יכול להעיד, אנחנו שומעים במדינת ישראל ש... מיד המערכת הולכת להתפנות לעסוק בדברים העיקריים. זה הולך להתרחש מחר בבוקר, רק מוכרחים לגמור כמה דברים לפניכם. ודאי שזה העיקר, בטח. מה זה, יתום לא ישפוטו, ריב אלמנה? אנחנו נגיע לעניין הזה, בינתיים נסתפק במדד העוני ובכמה כתבות לפני ואחרי, בעיקר אם יש להם רייטינג, ואנחנו קודם כל דואגים לזה שנגיע למצב שנוכל לטפל בזה. חנויות במאה השערים קוראים לזה תכף אשוב. זה אוטוטו אנחנו מגיעים לסוגיה. זה ממש אוטוטוטוטו. אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. זה המצב. זאת נקודה שצריך לתת עליה את הדעת. השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו על המערכת, על כל הבירוקרטיה, על המציאות הזאת שריב אלמנה לא יבוא עליהם. כי זה שהאלמנה מחוץ לבית, מחוץ לדלת, סבורה שאין לה מה ללכת לשם, זה שאתה, את, אני, לא הכתובת לפני שהוא החליט לנסוע לצד השני של העולם כדי לחפש משהו, זה כי המערכת לא אמרה מה עיקר ומה תפל. כי לא ניצחנו את המערכת. אתם יודעים מה קרה לרב זכריה בן אבקולס? הוא ישב שם. הוא סבל סבל נוראי, אבל הוא אמר, הסיפור של בר קמצא הוא באמת נורא, נטפל בזה מחר, נו? נתפוס אותו אחר הצהריים, שלח לו פרחים לשבת. אבל המארח העשיר הזה של ירושלים, לעניות דעתי שמו לא מופיע, כי זה ממש לא חשוב מה שמו היה, זה היה כל המערכת. זה היה שמו. שמו הוא אנחנו. זה שמו הפרטי וזה שם משפחתו. ושנאת חינם היא שנאה שמבחינה הגיונית לא הייתה צריכה בכלל להתרחש. זה פספוס, זה בחינם, זו טעות מבנית. זה לא הגיוני, כי האדם הוא טוב וישר. רק ההתאבטות שלנו מאפשרת לשנאה כזאת להתרחש. המערכת כולה ציפתה מאיתנו החכמים שישבו בסעודה שנקום ונגיד לא יושבים כך בסעודה כזאת. כלום לא היה קורה למוסדות. אם היה קורה, טוב שהיה קורה. ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו באבון שנאת חינם, על מה נחרבנו? על הוויכוח הזה, על הוויכוח הזה, על הוויכוח הזה. ירושלים חי פעם יהודי שאולי המבוגרים שבינינו זוכרים, הרב גולד, זכר צדיק לברכה, לא זכיתי להכיר. יש עוד דרשות מופלאות. הרב זאב גולד כותב באחד דרשותיו, הוא מספר סיפור על שני חסידים שנסעו ברכבת. הם נסעו מעיר לעיר והתחילו להתווכח של מי הרבי יותר גדול. זה סיפר על המופתים של הרבי הזה, וזה סיפר על המופתים של הרבי הזה, ולאט לאט הוויכוח התרחב, והרימו שרבולים, ונהיה יותר חזק, ואת הפיקוירס, אם אתה אומר כך, ואתה, אבא שלי פיקוירס, וזה, ואני לא אוכל אצלך פעם גפילטפיש. ויכוח, ויכוח. בשלב מסוים, אחד כעס, ואמר, זה רבי הרבי שאתה אומר? אני יורק על הרבי הזה. השני אמר, ואני פעמיים. מצוין. הגיעו לתחנה, והחוסיד הראשון יורד, ואחרי דקה הוא רואה שגם השני יורד אחריו, אבל הם כבר לא מדברים. והוא הולך החוסיד הראשון, ומגיע אל החצר, ומחכה בתור אל הרבי, ואחריו הוא רואה את השני. ומסתבר שהם דיברו על אותו רבי. אמר הרב גולד, לפעמים כולנו יורקים על רבי אחד. על אותו רבי. רק בגלל שאני הבנתי אותו כך ואתה הבנת אותו כך. שנאת חינם היא שבעצם אתה, הדבר האחרון שאתה רוצה בעולם לעשות זה לעשות את זה. צריך להיות עם אומץ של הרב גולד כדי להגיד את המשפט הזה. אבל בעצם הדבר האחרון שאתה רוצה שחס וחלילה יחרב הבית. הדבר האחרון שאתה רוצה הוא שחס וחלילה, זה הדבר האחרון שאתה רוצה. אבל כיוון שאתה עסוק עכשיו בתקציב למוסדות, בדבר הבאמת חשוב, אבל הפחות חשוב, אתה אומר שקודם כל תגמור איתו ואחר כך תתפנה לעיקר. ובינתיים הבית חרב. כמה פספוסים בבית מתפספסים לנו, כי קודם כל אנחנו צריכים לגמור את זה ואחר כך נתפנה לעיקר. כמה פספוסים בין אדם לאשתו, בין איש לחברו, מתפספסים כי קודם נגמור את זה ואחר כך נתפנה לעיקר. הייתי פעם בפדיון הבן. עמדתי ליד האמא, בן בחור, ראשון, בחורה צעירה, מאוד מאוד אוהבת את בעלה, אבל היא לא כל כך סומכת על השיקולי דעת שלו בכל עניין, והאמת היא שאני מתוך היכרות עם שניהם די מצדיק אותה. והכהן שאל אותו את שאלת השאלות, במה אתה חפץ יותר, בבנך בחורך או בחמישה סלעים, והיא עומדת לידי רועדת. היא אומרת לי, הוא יטעה, הוא יטעה, הוא יטעה. אמרתי לה, תני לו לבד, תני לו, תני לו. הוא לא טעה, והכל היה בסדר, והיא שאלה אותי אחר כך, כשאבן הגולה מעל היא באה, ומה היה קורה אם הוא היה טועה? מה היה קורה? חשבתי על זה. אז חשבתי, מה באמת שווה השאלה הזאת? מה זה רציני? אפילו הוא לא טעה. מה? זה כל כך פשוט שאני רוצה יותר בבני בחורים מחמישה סלעים. חשבתי על זה, והיום אני חושב שטעיתי. נולד בן בחור. בוא נקשיב טוב לשאלה. אתה באמת מבטיח, אבא, אמא, שתמיד תעדיף את מה שהוא צריך על חמישה סלעים? אתה מבטיח? אף פעם השיקול של חמישה סלעים לא יהיה קודם לו? ומה שחשבתי על זה, כל פעם שאני שומע את השאלה הזאת אני רועד. מבינים מה זאת שנאת חינם? אתה הרי עדיין מעדיף אותו על חמישה סלעים. אבל המציאות לפעמים אומרת שמוכרחים לגמור רגע את הבעיות עם חמשת הסלעים. ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו, רק בגלל שירקנו על אותו רבי, ניבנה. באופן הכי פרטי, באופן הכי זוגי, הכי אישי, הכי ביתי, הכי משפחתי, והכי כללי וחברתי, והעולם ייבנה, כשנשתחרר כבר מתחושת התכף השוב, רק אז. ונעסוק פשוט זמן מיותר בדברים החשובים. לזה קוראים אהבת חינם. שהקדוש ברוך הוא נשלח לנו באמת את הכוח לאהוב ולהיגאל ולראות כולנו בגאולה שלמה במהרה בימינו.